אתה אין לך בכלל צבע אדום לדעתי.
היה באחד הסבבים הקודמים היה משהו לא ברצינות. אנחנו בשלב הזה לא מודאגים.
כי אני עוצר לצד, קרא לי באיילון אתמול או שלשום. עכשיו אני מה... אני אומר לעצמי, אתה בגלל איזה ערבי שעכשיו נתקל על, נפל על המשגר שלו, תשכב על האספלט? עם ידיים על הראש?
אנחנו מודאגים יותר מחדירת מחבלים. הלקח של, של שבת שעברה הוא בלתי נשכח. אז אנחנו מכינים, מתארגנים יותר בטוח למנוע אפשרות כזאת. מה לך, אני הכנתי קרשים לממדים שלא יצליחו לפתוח אותם מבחוץ.
טוב, אני גיליתי שאין לי ידית לממד.
אין לי ממד, חבר'ה.
כן, גם לי אין, אז לכן...
מי זו הייתה עכשיו?
זאת הייתה ענת לדעתי.
אבל היא טוענת שהיא הלכה.
לא.
איתנו, לא כל כך מהר.
טוב, מה, איך אתה מסכם את היום? נפטרנו מאוד איזה חלאה שם.
כן,
מחת.
יש להם תחליפים לצערנו. גילינו שכל פעם שהרגנו אחד, בא אחד אחר. אני לא חושב שזה, זה בוודאי חשוב להרוג אותם, חשוב גם לנקום, לשבש אותם. אבל תשמע, יש לנו דקה וחצי.
שתיים
הסיפור,
וחצי.
הסיפור של, של שכואב נורא גם למתיישבים בעוטף וגם לתושבי יהודה ושומרון. אתה מאמין לדובר צהל שאומר שלא הייתה העברת גדודים מעוטף עזה ליהודה ושומרון בשבועות ובחודשים האחרונים?
תשמע, מצד שני גם מאמין, האמנתי לו שאין מחסור בקרמי ויש. מחסור ענק בקרמי. אבל כל מי שאומר ומקונן, וביניהם גם אני, לאו דווקא מתכוון לזה שביום שישי בצהריים, כל הכוחות עברו על הזחלים, כמו שנהוג להגיד ליהודה ושומרון. הכוונה היא יותר למה שקורה בחודשים האחרונים, לא כל הזמן, שיש, אנחנו בתוך גל טרור, והיינו בכמה גלים כאלה, ותמיד הקונספט היה לשפוך עליו, קודם כל ללחום בכל הכוח בטרור, ובטרוריסטים, ולהרוג אותם, ושנית לשפוך מים קרים על האזורים של החיכוך, לנסות להרגיע את האוכלוסייה גם בצד שלהם, גם בצד שלנו. מאז שהממשלה שלך הזו עלתה, הפרובוקציות של הצד שלנו, של הקיצונים, לא המתנחלים, אני אומר עכשיו רק את דעתי, כן? המתנחלים ככותרת, שהרובם המכריע כמובן זה משהו אחר, אלא מה שקראנו פעם נערי הגבעות, זה התחיל בעשרות, נהיה מאות והיום זה אלפים, ששורפים את חווארה, שמקימים סוכה במקום של הפיגוע, שתמיד... וזה גרם, רגע, משפט אחרון, נשבע לך, משפט אחרון, זה גרם לצהל לתגבר בעשרות, יש שם עשרות גדולים של כמויות מטורפות, וכל הסיפור בעוטף עזה, מדולל.
אבל את התגבור ביהודה ושומרון לפני חודשים אחדים, היה כי היה גל טרור והיו גל מעשי רצח, וכשזה היה בלוד ורמלה, העבירו פלוגות מג"ב מיהודה ושומרון ללוד ורמלה, וכשיש מתיחות בצפון, מעבירים דודים מדרום צפון, תמיד צהל מגיב להתראות ולפיגועים, אז כיוון שאמרו שהחמאס מורתע, לא תגברו את חזית הדרום, ועכשיו מי שבא ואומר, הדם של הילדים שלנו עליכם, הלא הם רצו והקריבו את חיים בלי שגייסו אותם בכלל. רצו מאותניאל
ורצו מהחברות. אז רגע, בגלל שנגמר הזמן, הדם של הילדים שלנו לא עליכם. נמשיך אחרי חדשות. טוב, טל אברהם כמובן, כתב פרשן צבאי, מעריב ומאב שלו, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן, ערב טוב, אריה.
במה נתחיל? אתה יודע מה תבחר אתה?
בוא נתחיל עם משהו שאולי יהיה טוב.
כן.
למה לא? האם הנופל, דיווחים, או אפילו הודעה רשמית של חמאס, שהוא חוסל על ידי צהל במהלך, אני מנסה עם זה צהל וגם השבק. אני אומר את זה כי זה נורא מוזר לי. מאוד מוזר, זה לא קורה בדרך כלל, לא החיסול. קודם כל, האם הנופל הוא מותג. באמת, מבחינת ה... הוא כזה שגם אני, אתה יודע, שכבר עברו כל כך הרבה שנים עם פיקוד הדרום, מ-2008, שזה שם שכבר אז היה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, זה גוורדיה ותיקה, והוא מחזיק כאילו תפקיד של מחת, כאילו אצלנו זה בדרך כלל חבר'ה מאוד צעירים, 40 פלוס כזה על הנמוך. ואז איימן נופל, זה לא משנה אם התפקיד שלו הוא מחת, זה הגוורדיה הכי ותיקה, הכי איכותית, מקורב לדף, להניע, לסינואר, זאת אומרת, זה שם שמאוד מוכר, ארכי מחבל. עכשיו, למה אני אומר שזה מוזר? כי בדרך כלל, מה קורה מאחורי הקלעים? נניח ויש חיסול, כן? ומתמדים למוניטורים ורואים וכדומה. ואז יש את הספק, תמיד הסימן שאלה, הצלחנו או לא הצלחנו. החמאס בדרך כלל, אף פעם לא נותן, תורם את המידע בקלות. ואצלנו מאוד זהירים, כי עד שאתה לא רואה שזה באמת יוצא דברים כאלה ואחרים, לא מוצאים הודעה רשמית. סביר להניח שהוא פוסל, אין עדיין אימות רשמי לזה בישראל, אבל יש פה...
נדמה לי שחמאס לא אישרו, ראיתי שחמאס אישרו את זה.
לא, אמרתי, חמאס אישרו בהודעה רשמית. בדרך כלל הם שומרים על עמימות, על ערפל.
אתה אומר, יכול להיות שמסתלבטים עלינו?
לא יודע, אני לא רוצה להגיד פעם, אני אומר שבמלחמה אתה צריך לקחת את כל האופציות, אתה יכול לקחת את האופציות שאולי הם מנסים להספיר אם הוא פוסל או לא. לכן אני אומר, זאת הודעה משמעותית של חמאס, היא מאוד מעניינת, אני מאוד מקווה שהיא נכונה, אני רק אומר, עדיין אין עימות רשמי במערכת הביטחון אצלנו.
וזה מותג, הוא אחד מהחמישייה, אחד מהחמישייה הפותחת שם בחמאס.
אני אומר, זה בן אדם שאתה מכיר אותו, את השם שלו, זה באמת, זה כמו שפעם היו על האוטובוס עם רשימת מבוקשים תמידיים, נצחים כאלה. האם הנוכל נופל על המגרש הזה, חד משמעית, זה לא, באמת, שם מאוד מוכר, מאוד, גם אם הוא תפקיד מצוין של מחנות המרכז, הרי אומרים שהוא חוסל באלבורג', הוא משפיע הרבה יותר בזה, במשך כל כך הרבה שנים. אז זה עוד הדבר אחד.
ושמענו גם שהבית של אסמאעיל הנייה,
הבית של אחיו של אסמאעיל הנייה,
אחיו,
יש דיווח גם שהוא חוסל, שיש שם הרוגים, אבל גם פה, אני אומר תמיד במלחמה ובדברים הללו, צריך עוד קצת להמתין ולדעת את הדברים הללו, אבל זה כן מספר את הסיפור שכן מנסים מאוד למצוא בכירים.
אגב, אם זה היה תלוי בי, גם הבית של אסמאעיל הנייה בקטר, שם היה לו מזמן צילומים, ויש שם סימנים שאפשר, הוא צריך היה מזמן ליפול עם כל הקטרים, אבל... בוא נתקדם רגע, כי דווקא רציתי להגיד לך כמה מילים ולשמוע מה אתה אומר, כי זה הבלטה שלך על המכתב המרשים מאוד שאני קורא עכשיו של איגרת ראש אמן, אלוף אהרון חליבה לפקודיו, כוללת את הפסקה בכל ביקורה ביחידות אמן ב-11 הימים האחרונים. שבתי והדגשתי כי ראשיתה של המלחמה בכישלון מודיעיני, אמן תחת פיקודי כשל במתן התראה למתקפת הטרור שביצע חמאס, לא עמדנו במשימה החשובה ביותר שלנו, וכראש אמן אני נושא באחריות המנהל לכישלון, מעבר לעובדה שטיפוסים בגיל של אריה ושלי, יש להם צמרמורת שזה פשוט בדיוק מה שקרה 50 שנה.
אתה מדבר על אחריות, ואתה מדבר על ויכוחים על אחריות, וראש אמן אומר את זה כבר מההתחלה, ואין ספק בכלל, זאת אומרת, זה ברור מאליו, וגם הכשלים בתוך הצבא הם ברורים מאליהם, דרך אגב, הוא אפילו אומר אני כראש אמן, זאת אומרת, הוא לא אומר אמן רק, הוא אומר אני, והוא עומד על מסקנות, אבל אני אומר, טוב שהוא גם מסיים עם זה שעכשיו הוא שם את זה בצד, יש איזו תחושה כזאת טובה, שאתה שם את האחריות שלך בצד, עכשיו אתה מבין שאתה, מה שלא יהיה בהמשך, ואיזה מסקנות שהוא יתקבל בעצמו או אחרים, עכשיו אני עסוק בניצחון. אבל אני רוצה להזהיר אותנו בין, וזה מה שחשוב לי להגיד בעניין הזה, כי דיברנו על לא מעט כשלים במודיעין בשנים האחרונות. אני חושב שדיברנו על זה בשומר החומות, ודיברנו על זה דיברנו על זה אחרי פיגוע מגידו, שהיו שם בעיות למרות שהייתה התראה וכדומה. אבל, דבר אחד כן אומר כבר עכשיו, אני פחות מתעסק באחריות, וכן אמר ולא אמר, וראש ממשלה ולא ראש ממשלה. מי שחושב שהאמירות הללו, בגלל שלא הייתה התראה לדרום, הן אומרות שלמעלה, ראש ממשלה, לא צריך גם לבדוק את עצמו בנושא האחריות, או שאני כבר מתכתב עם אנשים שמשתמשים בידיעה הזאת ושל ראש השבת, ואז הם אומרים, תשמעו, מה אתם רוצים? הוא לא עודכן, הוא לא ידע.
לא, זה סיפור אחר. בוא, תעשה טובה.
לא רציתי להגיע לזה.
אני לא, רק תנו לי לסיים את הרעיון. כל מי שאני אומר לו את זה, אני מחזיר אותו לפיגוע מגידו, ואני מחזיר אותו לנאום גלנט, שהייתה בו התראה אסטרטגית חמורה, מהציר האיראני.
ואני אחזיר אותו לחמאס מורתע. אין לזה סוף, באמת.
לא לחמאס
מורתע. אני לא אומר את זה, אני מסכים איתך. עכשיו צריך להתמקד בניצחון. מה לא יכול לקרות בעת מלחמה? לא יכול לקרות בעת מלחמה, שאחרי שאנשי הצבא לקחו את האחריות, ויהיו להם כשלים, וזה הולך לזעזע את הצבא, את מה שקרה, אני לא, אף אחד לא צריך שראש ממשלה יגיד, אני אחראי. לא צריך את זה. אבל שלא יהיו אנשים שיהיו עסוקים עכשיו בגידור הבעיה סביב הצבא, ויפגע להם עוד יותר בביטחון.
וזה לא רק זה, גם אני מאזין, אני מאזין לערוצי התקשורת שלו, ועוסקים שם בתינוף הצבא כל הזמן. ראש הממשלה, בוא רגע נסכם את זה, ראש הממשלה לא אחראי לחמאס מורתע, והוא כן אחראי ל-15 שנה של מימון ופיתום החמאס, ונדבר על זה אחר כך. דבר רגע איתי. לא, לא, בוא, טל, בוא נעזור את זה.
לא, אני רק אגיד עוד דבר על נושא המודיעין, בבקשה.
כן.
מי שחושב שאמריקני, כן, מי שמכיר את השיטה האמריקנית, יודע, שאין דבר כזה, גם אם נשיא ארצות הברית נותן פקודה, נושאות מוטסים לא יוצאות כל כך מהר. מה רוצה לומר לכם? שסנטקום, פיקוד מרכז, תא, לפחות ברמת התרשישים, סדרה ג' או האיום בציר, עסקו בדבר הזה, והבינו שזה בראש סדר העדיפויות. ולכן הגיעו הפחות כל כך מהר מארצות הברית. עכשיו תחברו את זה
לתמונת
מודיעין כללית, אבל
הנה,
בסדר, סיימתי את
הקטע.
טוב,
חיזבאללה. עכשיו, מה קורה עם מטווח הנונטטים בצפון?
חבר'ה, בחיזבאללה, בצפון, כבר יש רצף של ימי קרב. עוד לא אולי מלחמה, אבל זה ימי קרב. היום היו סדר גודל של 5 נונטטים, אחד מהם פגע ברכב במטולה, ראינו. עכשיו, לפני זמן קצר, כמה רקטות, ובצהל עדיין רוצים לנהל את המערכה מול חמאס בעזה, ולהתחיל את התמרון. אבל אני אומר, כל הזמן ההסתכלות כלפי חיזבאללה ומשהו מנסה אולי למשוך את ישראל לתוך הדבר הזה, שהאמריקנים לפחות מבחינתם כרגע אומרים, אנחנו נותנים לכם אגף. זאת אומרת, תתמקדו כרגע בעזה. כך או כך, זה כבר לא רק מלחמת עזה, וככה צריך להסתכל על זה. זאת אומרת, חיזבאללה, באמצעות הפעלת הכוח, מנסה להשפיע על קבלת ההחלטות של ישראל, וזה כנראה, כדי שנהיה בתאום ציפיות עם הציבור הישראלי, זה כנראה הולך ללוות אותנו תקופה ארוכה, כי האימות ברצועת עזה...
לא, אבל יש הבדל, טל, יש הבדל בין חיזבאללה, שכמו שארי קורא לזה במטווח נונטט, אבל בהצקה, ואתה יודע, הוא ימשיך להציק, לבין חיזבאללה שמתי שהוא ישחרר את הנצרה, והראה עלינו את המחסנית, שיש בה רק 200,000 טילים ורקטות.
אני,
לא שאתה יודע את התשובה, אבל בכל זאת, זה העניין.
אז אני אומר, אני חושב שאם הייתה, אני ראיתי כל מיני דיווחים אחרים, אני חושב שאם היה, יש פה שאלה שלדעתי לא פתורה גם ברמות אחרות, לא רק רמות עיתונאיות. אני חושב שאם הייתה ידיעה מוחלטת על מה שאתה אומר, שכאילו הם לקראת החלטה כזאת, אז אולי קבלת ההחלטות הייתה אחרת. השורה התחתונה היא, אם מתחילה המלחמה בצפון, אזי הזירה המרכזית עם כל החשבון שיש לנו בעזה, ושנצטרך לסגור אותו ונהיה חייבים לסגור אותו, אבל הזירה המרכזית תעבור צפון. כרגע התרחיש הסביר, אני מאוד מזהר בכל דבר שהוא סביר, זה כרגע מלחמה בדרום, אבל ככל שהיא תהיה ארוכה יותר וככל שיהיה תמרון, אנחנו נראה יותר ויותר הפעלת לחץ של חיזבאללה. אם האמריקנים יפעילו כוח, דרך ההתנהגות שלהם כרגע, יכול להיות מאוד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה רגישה, אלא אם כן לאר יש עוד משהו. ממה שאני שומע, הצבא מוכן, הדרג מקבלי ההחלטות למעט אחד מוכן, ואחד מאסס ומחכה ומזמין את ביידן וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע להצליב את זה?
אני אגיד, כן. אני רואה כל מיני דיווחים שכאילו זה נדחה בגלל ביידן או דברים מהסוג הזה. אני חושב שלא. אני חושב
שיכולנו ללכת למהלך קרקעי ביום שביידן מגיע?
לא, לא, ממש לא, אבל לא חייבים להזמין אותו.
ההחלטה ככל, ההחלטה או התזמון או העיתוי מתי לא הייתה מתוכננת לימי ביקורו גם ככה להבנתי. אז זאת אומרת, רוצה לומר שזה לא קשור, צריך להבין, הפעולה או המבצע או המלחמה, תמרון עצמו, ואז בסדרי גודל שמעולם לא תוכננו, אולי תוכננו פעם למבצע אחר שלא בסוף היה קטנטן בעופרת יצוקה.
אני זוכר שדה קוצים, שדה מחיה, פקודות לכיבוש.
הגיע עד כיבוש או ביטור עם חייץ של פילדלפי, היסטוריה רחוקה. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד לכם, שאל מול מה שקרה בנקודת הפתיחה, האמירה של טל, אנחנו מבינים את שעון הזמנים, אבל אנחנו הולכים לאירוע ארוך מאוד, של חודשים כנראה. ובהתאם לזה, נקודת הפתיחה תהיה כאשר אנחנו נהיה מוכנים, כאשר הכוחות יהיו מאומנים, כאשר יהיה להם את כל הציוד, ויותמו הפקודות. ולכן, כרגע לפחות, בשלב הזה, כי יכול להיות שיהיו ויכוחים על ההחלטה הזאת, ויש כבר גרסאות שונות לאיך תפסות. אבל לפחות נכון לעכשיו, בין ההחלטה לא לפעול היא בהתאם למוכנות או ההכנות שעושים לקראת
ההסכם. הכל לפי התוכניות, שמחתי לשמוע את אברהם, תודה.
תודה רבה.
יאללה, נעלה צפון, אריה.
כן, אבל בזהירות, יורים.
בזהירות, בדיוק. אלוף משנה במילואים, רונן איציק, שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
רגע, אז אם במילואים, זאת אומרת שגויסת כאילו?
כל המשפחה מגויסת. כולם אצלנו מגויסים. הבן בדרום, הבת בצפון, ואני נע ונד.
ואתה בגדול... היית רמת אוגדה בצפון.
כן, הייתי.
ומחת שריון?
גם את זה עשיתי.
איזה חטיבה אגב?
חטיבת הראל.
מה זה במספרים?
מה, הראל זה...
הראל זה חטיבה 10, זה חטיבה מיתולוגית.
זה המיתולוגית, אבל בשריון עכשיו, מה, כאילו, אני מכיר 188 ו7.
חטיבת שריון כבר הרבה מאוד שנים.
וואלה, לא ידעתי.
מה, אורי בן ארי כבש את הרדאר ובא לירושלים מצפון בששת הימים כמפקד הראל.
נכון, והראל גם זו ששמרה על פרוזדור ירושלים במלחמת השחרור.
לא, זה יצחק רבין, הלו, בואו נגיד רבין ונתפזר.
נכון, יצחק רבין.
תגיד, שאר פה מלא תהיות, הם עושים עלינו מטווח נונטט, ונראה כאילו אנחנו מנגבים את הרוק.
תראה, אני רוצה להגיד לך מה שאני גם שמעתי את השיחה שלכם עם חברי טל. אנחנו נמצאים במערכה אזורית. זה לא ייתכן זה ואולי, אנחנו במערכה אזורית. במערכה הזאת יש בכל זירה מצב אחר. בדרום אנחנו נערכים למתקפה, בצפון אנחנו נמצאים במגננה, וכשאני אומר צפון, ולבנון וסוריה, כי שתי הזירות האלה בצפון הן משולבות ביחד ולא מאתמול. עכשיו, הדרג המדיני צריך לקבל החלטה איפה הוא מרכז את המאמץ למתקפה, וכרגע זה מסתמן כרצועת עזה. ושם מוטל מרכז הכובד, וזה אומר שמבחינת השמחה שנקרא צהל, כשאתה מושך אותה, אז אתה צריך להחליט איפה אתה מגן ואיפה אתה תוקף, ואם אתה תוקף בדרום, אתה מגן בצפון, וכשאתה במגננה, זה אומר קודם כל, שהגייסת את כל סדר הכוחות הנדרש, על מנת למנוע שבצפון יתרחש אירוע דומה למה שקרה בדרום, בהקשר הזה אני יכול לומר, סדר הכוחות בצפון הוא אדיר, במובנים מסוימים חסר תקדים מאז עשרות שנים, הם לא יכולים לעשות בצפון מה שקרה בדרום, זה כבר לא יכול לקרות.
אתה בטוח, רונן?
אתה יודע, למדנו כבר שאי אפשר להיות ב-100%.
אני אגיד לך למה, כי הגזרה ארוכה מאוד.
אני שקט לגמרי, כי שמעתי את ידלין אתמול אומר חיזבאללה מורתע.
אני אגיד לך, מבלי לנקוב במספרים, ולא לשחק פה לידי האויב כמובן, אנחנו ערוכים עם עשרות אלפי חיילים על גבולה הצפוני של המדינה, אנחנו ערוכים גם בעומק של הגבול, ויש גם כוחות שהם ברזרבה. זאת אומרת שגבול הצפון כרגע נמצא בהגנה מאוד 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 צפופה של צהל, זה לא אומר שהם לא יכולים להביך אותנו בנקודה כזו או אחרת, כי במלחמה יש כלל, לא אני קבעתי אותו, קבעו אותו הוגי הצבא לפני 200 שנה, הוא נקרא קו המגע לעולם ייפרץ, אתה תמיד תופתע בנקודה זו או אחרת, אבל בטח לא.
עד אז, נכון, אני מכיר את זה, ואני יודע שאם יש לנו מספיק כוח למתקפת נגד מהירה, אז אנחנו נוכל להדוף אותם. אבל עד אז, באמת, אתה יודע, כל הכבישים בצפון נשלטים, רבים מהיישובים נשלטים, הם מחליטים איפה הם יורים טיל נונטט, והטילים האלה הם מאוד מאוד מדויקים היום. אנחנו יכולים לעשות משהו למנוע את זה, או שאנחנו צריכים לספוג?
קודם כל, מי שיחליט אם לראות טיל או לא לראות טיל זה האויב, זה לא נתון לשליטתנו. אנחנו כן יכולים להתנהג בהתנהגות מבצעית נכונה, מהרמה הטכנו-טקטית של מפקד הטנק, ועד הרמה של המפקדים הבכירים, שזה אומר שצריך להתנהג התנהגות מבצעית נכונה, לעלות לעמדות בצורה שאינה חושפת את הכוח לפגיעה, לא להניע כוחות רכים במקומות מאוימים, ולהשתמש באמצעים שהם אמצעים שמשבשים ירי נונטט באזורים האלה. אני חושב שחזית הצפון ארוחה טוב מאוד, קיבלו החלטה נכונה אגב לצמצם את האזרחים בטווח של ה-0 עד 2 קילומטר, כי זה נותן גמישות רבה לצבא להפעיל את הכוחות במרחב, וכרגע כמו שאני רואה מאז שהמערכה הזאת נפתחה, צהל אוחז היטב בצפון, וערוך לכל תרחיש שם. עכשיו פה חשוב להגיד עוד משהו שצריך להבין. ברגע שהדרג המדיני החליט לרכז את מהלך ההתקפי דרומה, זה גוזר גם משמעויות על חיל האוויר, וחיל האוויר, כזכור לכם, מחזיק בידיו גם את מערך ההגנה האווירית, כיפות ברזל, הוא מחזיק בידיו את הגנת שני המדינה, כל הזמן יש בטוסי קרב בשמיים שצריכים למנוע חדירות של אמצעים בלתי מאוישים שמנסים לאתגר אותנו מצפון, וחיל האוויר צריך להיות ערוך לתקיפה במעגלים רחוקים יותר. ככל שנכניס את התמרון לעזה, ואש הרקטות שם תלך ותצטמצם, כי התמרון יש לו השפעה מאוד מאוד ברורה על שיגורים, ועזה זה לא אזור גדול, בטח ביחס ללבנון, ככל שהתמרון ייכנס, וזה חלק מהחשיבות שלו, הוא יוכל לשחרר את היכולות האוויריות שלנו לזירות אחרות, אני מקווה שלא נידרש, אבל אם הזירה הצפונית תלך ותתחמם, נוכל לשחרר את גמישות חיל האוויר לעבודה שם, זה יכול לתת מענה טוב מאוד במידה וחיזבאללה יחליט לעלות מדרגה, או לעשות כל דבר שהוא מתכנן. זאת אומרת שבשורה התחתונה לתמרון קרקעי, לא משנה באיזה זירה, יש השפעה אדירה על יכולת וגמישות להפעיל כוחות שהם כוחות משמעותיים בדגש חיל האוויר לזירה השנייה. וזה דבר שחשוב להבין אותו.
שמעת את התדרוך של צחי הנגבי לפני איזה שעה באמצעי התקשורת?
לא.
הוא אמר שאמריקאים התייצבו שם מול האירוע, ואם החזית הצפונית תתלקח, הם ילחמו לצידנו. יש לך את הנייד של מפקד ג'רלד פורד?
תראה, קודם כל, אנחנו חוזים באירוע היסטורי. אני גם איש מחקר, ומאוד אוהב היסטוריה. לא היה עוד דבר כזה שמדינת ישראל מצויה במערכה, בארצות הברית של אמריקה מביאה לפה עוצמות צבאיות על סף החוף שלנו, ויכולות מאוד מאוד משמעותיות. עכשיו, אני לא יודע מה הם יעשו עם היכולות האלה, אבל אין ספק שהן מקרינות באופן מיידי, כי תראו, המערכה הזו, וזה כבר לא סוד, היא מערכה שהאיראנים מתזמנים אותה, מממנים אותה, מתכננים אותה, ומתפעלים אותה, וזה לא התחיל לא אתמול, ולא לפני 10 ימים בשביעי לאוקטובר. כבר הרבה זמן האיראנים בונים את כוחות אל-קוץ, את חיזבאללה, את המיליציות השיעיות בסוריה, ומממנים ומאמנים את חמאס והג'יהאד, אנחנו יודעים את זה. והאיראני עכשיו תקבל החלטה. האם הוא נכנס למערכה, וזה אומר שהוא נכנס למערכה אל מול ארצות הברית, לא רק ישראל, או שהוא מבין שיש פה את הצבא הכי חזק בעולם, והוא עכשיו בדילמה קשה עם זה, וזה בהחלט מייצר לו דילמה קשה, ואני חושב שזה הייתה הפעולה, זה הייתה מטרת הפעולה האמריקאית במקור, לייצר פה לאיראנים הבנה, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ואני חושב שגם הנשיא האמריקאי אמר את זה במילים ברורות, הוא אמר don't. אני חושב שבצד השני מבינים את זה. צריך לזכור,
טוב,
המשטר האיראני הוא משטר
פונדמנטליסטי. מה שנקרא נחיה, אולי נחיה ונראה.
אני רוצה להגיד לך, המשטר האיראני הוא פונדמנטליסטי מאוד, ויש לו 3 מטרות והן לא סוד. המטרה הראשונה והכי חשובה זה השרידות של המשטר האסלאמיסטי שם. הם מבינים טוב מאוד שאם הם ייצרו פה מערכה אזורית עצימה, כלומר יכניסו את חיזבאללה וארגונים השיעים בסוריה ועוד, זה אומר שהם מכניסים את עצמם באופן ישיר למצב סכנה. אני לא בטוח שהם רוצים את זה. ושאר המטרות, שזה התפשטות באזור וזרועות אל קוץ ולחימה עיקשת, זה דברים שהם אומרים עם הזמן, וכשהם אומרים עם הזמן הם יכולים גם להיות סבלנים עשרות שבשנים. המסר שהאמריקאים מעבירים להם עכשיו, ולרגע זה, לדעתי זה משפיע, זה don't. ולכן דרך אגב, בהמשך לשיחה עם טל, נוחת פה הנשיא האמריקאי מחר.
כן, מחר. טוב, אז אני כבר רואה, יש אני רואה מדבקות על מכוניות We Love Joe, כבר צייצתי אחת מהן באנגלית, נקווה שזה יעזור.
זה לא ספק, We Love Joe.
אלוף משני מילואים, רונן איציק, יאללה, תנצחו ותחזור, תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
רמי כהן, שלום.
שלום לך.
רמי הוא מנהל הפועל תל אביב כדורסל, גילוי נאות, אני אוהד ומנוי של הקבוצה הזו, אבל אנחנו לא באים פה לדבר על ספורט, אלא על טרגדיה בלתי נתפסת, שאין מילים לתאר אותה, מדובר במשפחה אחת, משפחת קוץ, אמא לבנת, אבא אביב, אחות רותם, ושני אחים, יפתח ויונתן, שנטבחו בטבח הזה. יפתח ויונתן הם שחקני מחלקת הנוער והאקדמיה של הפועל. בדיוק כשאנחנו מדברים עכשיו, אני מקבל מירון שילון, שזה עוד אוהד הפועל, כל התמונות מהלוויות עם ה...
הלוויה הייתה היום אחרי הצהריים.
לא, אבל היו עוד לוויות של אנשים שאוהדו את הפועל, והאוהדים, הקבוצה שולחת אוהדים לכל הלוויות האלה, ששמים גם חולצות וזרי פרחים. ספר לנו רמי על שני האחים האלה.
קודם כל, כן, כמו שאמרת, לצערי, מיום שלישי, אנחנו פוקדים לפחות לוויה אחת ביום, וכל אחת היא כואבת והיא קשה, וכל אחד הוא סיפור של אנשים צעירים, שבוודאי עוד לא היו צריכים ללכת לעולמם, והיום בהחלט הייתה אחת הלוויות הקשות, אולי הקשה ביותר, משפחה שלמה, שני ילדים ששיחקו אצלנו באקדמיה, ממש עכשיו היה היום בשעה 2, מסתיים לפני כחצי שעה, וטרגדיה גדולה.
הם נרצחו בכפר עזה, בביתם.
לא... כן, כן, נרצחו בביתם, לא חמישה בני משפחה.
לא נשאר איש בחיים.
כן, כן, מדויק, חמישה בני משפחה. עם האבא.
כן, זה, אתה נמסתכל לתמונות. הם למדו אגב הכפר הירוק עם הבת שלי, אלונה, שהגיעה, נכנסה אליי פתאום אחד הימים בבכי, ואמרה ששני תלמידים מהבית ספר שלה. תגיד, איך קורה שמכפר עזה משחקים בפועל תל אביב?
מטרת האקדמיה היא לתת בית שנותן גם מקום בית ספר עם יכולות לימודיות ברמה גבוהה, וגם אימוני כדורסל מוגברים לאנשים שבעיקר רובם גרים רחוק. יש באקדמיה שחקנים מנצרת, מאילת, מכל הארץ בעצם, סביבות 20 ילדים. כיתות תטא דיוד בית, וזאת המטרה העיקרית.
תגיד, כאילו, איך באים ללוויה כזו? זאת אומרת, לבוא ללוויה שאחד מהילדים זה היה צריך להיות נורא פה, משפחה שלמה, כאילו, איפה מוצאים מילים, כוח, מספיק טישו?
לא מוצאים. האמת שאחת ההחלטות שקיבלתי עד כמה שזה קשה, בכל לוויה, להיות גם קרוב ולשמוע את מה שאומרים, כי זאת כנראה אחת הפעמים האחרונות שיצא לנו לשמוע, ולומדים דברים. אתה חושב שאתה מכיר אנשים, אבל אתה שומע עוד סיפורים ועוד דברים, מה שעושה את זה הרבה יותר קשה, ואת הכוח מוצאים באמצעות זה שמבינים שבסופו של דבר מי שצריך להתמודד עם זה הכי הרבה, ומי שסובל הכי הרבה זה המשפחה, והם צריכים את הכוח מכולם, ואני מגלה בהם כל כך הרבה כוח, ואני מגלה בהם ביחס להפועל, אני מתאר לזה שגם בקבוצות אחרות, שזה הרבה מעבר לספורט, ופתאום הפרופורציות, אתה רואה שכמה בלוויות חשוב להם לדבר על הפועל, ושהפועל בעתיד תשיג את מה שצריך בשביל שתביא גאווה לאותם יקירים שהלכו לעולמם, וזה באופן מוזר שואב הרבה כוח, אבל גם נותן הרבה כוח.
מדברים כבר על הנצחה בקבוצת הספורט?
כן, בהחלט. בדיוק לפני 5 דקות הגעתי לעולם, ובא אליי מתן, המנכ"ל שלנו, ואמר לי, בוא עושה עם הנצחות, ואמרתי, בוא נגמור את האירוע ונהפוך את החמל ה... המחלקת מדיה שלנו הפכה לחמל נפגעים, אנחנו מתעסקים רק בהלוויות ושיבות ועזרה לכל מי שצריך מקרב אוהדי הפועל בכל מה שצריך, ומיד שזה יסתיים אז נשב ונחשוב איך להנציח.
כי אתה יודע, זה לא פעם ראשונה, יש לנו את ארז אשכנזי.
כן, אבל אני חושב שבמהלך השנים מן הסתם אספנו הרבה, לא רק ארז.
ארז הפך לסוג של סמל, יש לו שלטים ביציע בצורה קבועה, ומי שלא יודע, היה לכם שייטת ונפל בעזה. בעזה, כן, הכל מתחיל ונגמר שם. בקיצור, אני בטוח שתמצאו את הדרך להנציח את שני הילדים המקסימים האלה, רמי כהן.
בהחלט, שאני יודע, אני יחים יותר. תודה רבה.
שלוני באוצר, באמת, תודה רבה.
תשמע, זה האוהדים של הפועל הם גם טיפוסים עקשנים, זה איפה שאני לא הולך, איזה משחק, יש שלט קבוע על ארז, ואבא שלו הפך למגה סלב ביציע, ולא שוכחים אותו לרגע, למרות שזה כבר לדעתי 20 שנה. ברק רביד, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
אתה מגיע עם ביידן? אתה בפמלייתו?
אני עוד לא, עוד לא הצטרפתי לפמלייתו, עדיין לא, אני...
זה שאלה של זמן.
כן, 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 לא, אגב, זה סיפור מעניין, כיוון שאני לא ידעתי אותו עד אתמול, מסתבר שהדרך שבה, איך כתבים בכלל מצטרפים לאייר פורס 1, יש מה שנקרא תא כתבי הבית הלבן, הם מקבלים מהבית הלבן, אומרים להם, יש לכם 10 מקומות על המטוס, תחליטו אתם את מי אתם, ואז בתוך תא הכתבים של הבית,
טוב, רגע, הקו שלו,
כל פעם מישהו אחר מגיע,
ברק, הקו שלך, אתה נקטע מדי פעם.
נקטע לפעמים, אז...
אתם שומעים אותי?
כן,
נניח שכן. כן, כן. ואז כל פעם כתבים אחרים מגיע תורם, ולכן מאוד מאוד קשה בהתראה כה קצרה לקבל מקום על האייר פורס 1.
תגיד לי, מה הוא רוצה? הוא רוצה לנהל את ה... למנוע את המהלך היבשתי? הוא רוצה לוודא שאנחנו זורקים את החמאס לים ומביאים את אבו מאזן, ואחר כך מקימים פה מדינה? מה המטרה המדינית?
ראשית, אני לא חושב שהוא מגיע לפה כדי למנוע מהלך קרקעי. למיטב הבנתי, מה שאני שומע גם מהצד הישראלי וגם מהצד האמריקאי, שהאמריקאים אינם מתנגדים למהלך קרקעי בעזה, הם גם לא מתנגדים לפירוק החמאס, שזאת מטרת המלחמה. מה הם כן רוצים לראות? ביידן רוצה לשמוע באופן אישי, איך בדיוק נתניהו רוצה לעשות את זה. והוא רוצה ממש לקבל פירוט של תוכנית המלחמה, ובעיקר בתוך תוכנית המלחמה, איך עושים את הדבר הזה בלי להביא לטבח המוני של אזרחים בעזה. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי חשובים לו, וכמובן, אתם יודעים, לא צריך גם, אנחנו לשנייה יכולים להיות קצת דביקים, וכן להגיד שביידן מגיע לפה באמת כי אכפת לו. כלומר, זה מהלך חסר תקדים. אף נשיא אמריקאי לא הגיע למדינת ישראל בזמן מלחמה, בהתראה כל כך קצרה. וביידן עושה את זה כיוון שהמקום הזה הוא חלק מה-DNA שלו, הוא מאוד חשוב לו, וזאת סיבה שאין לו בעיה לעלות על מטוס, לבוא לפה לחמש שעות ולנסוע חזרה.
תשמע, אני גם הבנתי ממקורותיי את מה שאתה אומר, חשוב להם שלא יהיה משבר הומניטרי, כי משבר הומניטרי יסבך להם את החיים, גם מול הבייס הדמוקרטי וגם מול העולם, אבל הם בעד שנפרק את הצורה של חמאס. השאלה שאצלי פתוחה, אולי אתה יודע לענות עליה, מה הוא חושב על מה שקורה בצפון? אמר עכשיו צחי הנגבי, וזה לא שאני לוקח ברצינות מה שהוא אומר, כי זה לא כל כך קרה, זאת אומרת, נבואותיו די נכשלו לאחרונה, אבל הוא כן אמר, ממש במפורש, שאם הצפון יתלקח, האמריקאים ילחמו לצידנו.
לא, אני אומר בלי להיכנס לעדות האופי שנתת לצחי הנגבי, אני רוצה להגיד שאני חושב שביידן מאוד מודאג מהצפון, מאוד מאוד מודאג מהצפון. עכשיו, לא סתם שולחים כוחות אמריקאים בסדר גודל משמעותי ביותר אל מול חופי לבנון. זה לא, אמר לי פה בכיר אמריקאי שאחד הדברים שביידן נוהג לומר לא פעם, זה שמדינות רציניות לא מבלפות. כלומר, אתה לא שולח כל כך הרבה כוחות לאזור, אם אתה לא מוכן להשתמש בהם. ולכן אני בהחלט חושב שהדבר הזה נשקל ברצינות בבית הלבן.
האם הוא ינסה להערכתך להציל את המהלך הסעודי? כלומר, דווקא בשעה הזאת לנסות לתחזק אותו, כי הוא נוסע אחר כך לירדן, להיפגש עם הסיסי, להיפגש עם אבו מאזן.
אני, האמת, אני לא רואה את המהלך הסעודי הזה כרגע מתרומם. כמו שאתם רואים, הסעודים עשו, בוא נאמר ככה, הם לא גינו את מתקפת החמאס. מצד שני, עוד פעם, הם גם לא גינו את ישראל בצורה מאוד מאוד חריפה, ביחס נגיד למדינות אחרות כמו מצרים וירדן, אבל אני חושב שהסעודים קצת בהלם מהאירוע הזה, הם לא היו מוכנים לו, הוא תפס אותם בשעה שהם מספרים לכל העולם הערבי כמה הם רוצים לעשות שלום עם ישראל, ופתאום הגיע האירוע הזה, אני חושב שהם במבוכה מאוד גדולה, וקשה לי לראות את הדבר הזה חוזר לפסים בתקופה הקרובה, אחרי המלחמה אין לדעת.
אחרי המלחמה שנגיע על זה כבר, תגיד דבר אחרון, אני זוכר במעורפל, אתה חושב שצריך לסגור את אלג'זירה? פה בארץ?
עוד פעם, אני בעיקר חושב, תראו, אני אומר לך את זה עכשיו.
אל תתבייש, אני גם חושב.
לא, לא.
אריה לא ייתן לנו לעשות את זה אמנם, אבל אתה ואני...
לא, אני אגיד לכם, אני פשוט מסתכל על זה מכאן. הסיקור בתקשורת האמריקאית, בעשרת הימים האחרונים, מתמקד ברובו בטרגדיה של קורבנות מתקפת הטרור הרצחנית של החמאס. וזה דבר שלא היה בעבר. והלגיטימציה, אני אומר לכם, אני מתראיין פה הרבה גם באולפנים של רשתות אמריקאיות, כמה רעיונות שהיו לי פה הרגשתי כאילו אני לא נמצא ברשת חדשות אמריקאית, אלא ברשת חדשות בישראל, מבחינת התמיכה וכולי, ואני חושב שמהלך כזה...
איזה רשת בישראל? 12 או 14?
אני אפילו היה ברעיון אחד, אני החשתי כאילו לרגע אני בתוכנית הפטריוטים, בה מעולם לא הייתי. אבל אני אגיד לכם עוד, אבל אני אגיד דבר כזה, דווקא בגלל זה, ללכת עכשיו ולעשות מהלך כזה כמו סגירת אלג'זירה, מה שזה בעיקר יעשה, זה שזה יגרום לכל אותם ערוצים אמריקאים, שמתמקדים בנושא של הקורבנות הישראלים, ונותנים לגיטימציה למערך ישראלי, לעבור לישראל פועלת נגד ערוץ טלוויזיה, שבאמריקה, נתפס ככלי תקשורת לגיטימי בינלאומי גדול מאוד. ולכן אני חושב שזאת תהיה שגיאה חמורה לעשות דבר הזה, ואגב, היא עדיין מהעולם של ההתעסקות בשטויות שבו היינו עד לפני 12 יום. זה ממש משהו מהעולם הזה, של ללכת ולהתעסק בקקי במקום בדברים המרכזיים.
האמת היא שבאינסטינקט גם ארי וגם אני היינו לא רק סוגרים את אלג'זירה, אלא גם שמים אותם במעצר מנהלי. אבל זה ייתן לנו, בוא נאמר כרגע, כשאנחנו במאבק מר על הנרטיב, זה לא יעזור לו. טוב, בסדר, נו, מצינו את הנקודה. ברק, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חילופין, אפשר לפחות להצמיד להם תמיד. אתם לא זזים מהבית בלי נציג דובר צהל.
לא, לא, אני חושב שהם ראויים
לנציג... זה נכון לכל רשת.
לא, אריה, הם ראויים לנציג יותר בכיר. אני הייתי מצמיד להם את השר יובל שטייניץ, לשעבר. הוא יסביר להם הכל. הוא יסביר להם, הוא יסתובב ויסביר, והם יעזבו אחר כך מרצון. אנחנו אוהבים אותך, יובל, זה רק בגלל שאתה קצת מעריך בדיבור.
סתם, סתם, סתם. את קרבי נצמיד להם.
די. פקד דניאל דמרי, שלום. דמרי.
תודה. שלום לך.
דניאל?
פקד דמרי, ערב טוב.
הלו.
איתנו?
כן, כן.
איך אתה מרגיש?
בסדר גמור, אני מתאושש.
בוא נגיד רק מיסם נגב, משטרה, קצין משטרה, מהפצועים קשה של האירוע, בערך ב-10:30 בבוקר בשבת, נכון?
כן, כן, האירוע שלנו התחיל קצת לפני.
איפה היית? איפה היית כשזה התחיל? כשמודיעים לך, איפה אתה ומה אתה עושה?
יום שבת בבוקר, מתעורר מהזעקה בבית, בבאר שבע. פותח את הטלפון, התחיל לראות עדכונים. רואה שכבר החלו חדירות לתוך הארץ, ומפה בעצם אני כבר מתחיל לחייג לסמבוס של היחידה, למפקד היחידה.
איפה אתה משרת בדרך כלל?
הגזרה שלנו היא מרחבית, אנחנו תופסים את כל מרחב הנגב של מחוז דרום. גם אזור העוטף זה חלק מהמרחב שלנו, וברגע הזה אני כבר מחליט להקפיץ את כל היחידה שהגיעו ליחידה בעצם, להתאפס על ציוד ולעלות על רכבים ולצאת.
ואתה אישית לאן הולך?
לא הבנתי, סליחה?
לאן אתה נוסע? לאן אתה מגיע?
אחרי שאני יוצא מהיחידה, עולה על ציוד קרמי ולוקח את הנשק, נוסע לכביש 25 לכיוון מערב. הייתה לנו התקלות ראשונה בצומת נתיבות, קצת יותר לכיוון יחיני. אחרי זה שלחתי שני צוותים לרעים, שילחמו שם, והבנתי שהלחימה שם היא מאוד מאוד קשה, אז הצטרפנו עוד שלושה צוותים לשם, לרעים גם כן, ובעצם שם נלחמנו כולנו ברעים.
אני ראיתי סיפור על רעים, איפה היה סיפור מטורף על מה שקרה ברעים?
סיפור על מכונית המשטרה שעמדה שם וחילצו לכיוון שלה, ואז גם הם נפגעו.
כן, זה היה שם הקרב. אז בעצם אתה מהקרב על רעים, זה האירוע.
היה לא מעט קרבות שם, היה חלק מהכוח שנכנס לתוך היישוב. אני מהכוח שהיה ממש מקביל ליישוב, מחוץ ליישוב מהשער האחורי. אנחנו היינו בדרך לחילוץ של חוליית שוטרים שאחד מהם נפצע. וזהו, אנחנו היינו בדרך לשם, בדרך חיסלנו כמה מחבלים, ועד שבעצם נפגענו מאש, כל הכוח שלי.
מה זה, מישהו שירה בכם מצד הדרך או מתוך מכונית? איך פגעו בכם?
לא, זה התוואי שטח שם הוא קצת שונה, כי זה שטח פתוח, שדילגנו משטח פתוח לתוך מיוערת כזאת, ושם בנינו איזושהי חוליה כזאת שהתחלנו להתקדם, ומהצד השני של הכביש, של רעים, יש עוד יער קטן, ששם הם היו בעמדות מבוצרות, ומשם הם ירו עלינו בעצם.
תגיד, איך נפגעת? מה הייתה הפציעה שלך?
הרי רופא, אל תשאל, אל תשכח.
אני קיבלתי כדור ברגל, בערך ימין, כדור בערך שמאל. קיבלתי עוד כדור ביד שמאל, שיצא קצת מעל המרפק. עוד כדור אחד מאחורי כתף ימין, ועוד כדור אחד מתחת ליד המותן בצד ימין.
היית פצוע קשה מאוד.
כן, ככה הגדירו אותי.
אתה זוכר כל מה שקרה? איבדת את ההכרה באיזשהו שלב, או שאתה זוכר?
לא, הייתי בהכרה מלאה כל הזמן. תמיד.
ואיך התקיים הפינוי? איך הצליחו לחלץ אותך משם?
אחרי 3 שעות בערך, החבר'ה שלי, הלוחמים, כל הזמן ישיבו באש לכיוון המקור ירי שירו עלינו, וזה אחת הסיבות שכנראה לא הסתערו עלינו גם. והייתה לנו איזושהי חוליה מאחורה שזיהתה אוטובוס שרצה לעבור, אז הם רצו כדי לעצור אותם, כדי שלא יעברו בכביש הזה, שלא יקבלו RPG. והחבר'ה פשוט הבינו שזה אוטובוס של חיילים, הם דיברו עם המ"פ ואמרו לו מה קורה שם. המ"פ הוריד את כל החיילים, ויחד עם הלוחמים שלנו הם פשוט כבשו את כל היער הזה, ואז היה ניתן להכניס כוחות פינוי והצלה.
טוב, פקד דמרי, רק תשמור על עצמך ותהיה בריא.
כן, כן, תודה רבה.
ותודה רבה על כל מה שעשית, תודה.
תודה רבה ורפואה שלמה ושיקום שלם.
אמן, תודה רבה לכם.
בועז כהן, שלום.
שלום לך.
עיתונאי קולגה, שדרן, וגם אבא של תצפיתנית לשעבר מגזרת נחל עוז. אגב, גם לי יש קשר משפחתי, הבת של בדודה שלי הייתה שם בשבת, בבסיס, לא כתצפיתנית, תפקיד אחר שאני לא יכול להגיד. ומה אתה שומע מהבת שלך ומהחברות שלה בזמן האחרון?
תראה, קודם כל, הבת שלי השתחררה, תודה לאל, כי אחרת אני באמת לא הייתי ישן בלילה.
כן.
אבל אני מהרגע הראשון בעצם ניסיתי להבין מה קרה, וניסיתי להבין בצורה מעמיקה. אני מכיר את הגזרה המצוין, אני נסעתי לשם 2 שנים המון, מכיר את האנשים, מכיר את הקיבוצים, וכל הזמן שאלתי איך זה יכול לקרות. ומכיוון שאני גם מתנדב כל הזמן למען הניצולי הטבח ששוקנו בים המלח, במלונות וכל מיני מקומות, אז הצלתי גם לדבר עם תצפיתנית ממש שהייתה שמה, ושמעתי דברים מדהימים, שפשוט ראו ימים ושבועות לפני כן, אנשים מסתובבים מעבר לגדר, עם מפות, מצביעים על הגדר, התראות. מישהי אמרה לי שהיא מילאה 5 פעמים דוחות לחמל אמן, העבירה דוחות מפורטים שראו ממש בצורה מאוד ברורה, סימולציות של כניסה ליישובים, השתלטות, חטיפה, וכל הזמן אני ניסיתי להבין איפה זה נעצר. אמרו לי זה עובר הלאה, זה אמור להגיע למודיעין, דרך הסמבצית, למעלה. איפה זה נעצר, אני לא יודע. אבל מה שכן ברור לי בוודאות, זה שהתצפיתניות עשו את עבודתן, היו העיניים של המדינה, אבל איכשהו הראש לא קיבל את הדברים. אני לא מבין מי קיבל את ההחלטה, מי אפשר תרגיל. אני לא היחיד, אגב, פרסמו ב-3 באוקטובר, פרסמו ממש על תרגיל של הג'יהאד האיסלאמי, זה פורסם
כן,
בתקשורת
כן, הישראלית. שירו רקטות לים, וכל דבר פורש כחלק מהתרגיל.
תקשיבו, זה אחד לאחד יום כיפור.
לאחד
אנחנו יום... זקנים, ארי, אנחנו זוכרים, זה ראו...
אחד לאחד
לא, יום אין כיפור. לתאר את האירוע, אין, פשוט.
תקשיבו,
אתה, יבוא, שלי... אז גם אתה זקן, לא, גם אתה זוכר.
אני כן, אני זוכר את אבא שלי היה... לוחם אצל גורודיש ב-73, ואני יושב עם אבא שלי כל יום, ואנחנו מתנדבים ועושים דברים ומדברים כל הזמן, והוא כל הזמן חוזר ואומר לי, זה הרבה יותר חמור מיום כיפור, הרבה יותר חמור, כי אנחנו ירדנו למלחמה לדרום, אנחנו היינו מוכנים לתת את החיים שלנו, כי ידענו מה יקרה אם הם ייכנסו לתוך יישובים אזרחיים, ידענו בדיוק בשביל לתמנוע את הדבר הזה, אנחנו היינו מוכנים למות. הדבר הזה הרבה יותר חמור, כי הטכנולוגיה היום, אבא שלי אומר, אבא שלי בן 86, הוא אומר, הטכנולוגיה היום אין להשוות אותה בכלל. וכל מה שאתה חוקר, גם תצפיתניות וגם אנשים שמכירים טוב את הגדר.
בנתיב העשרה, הם ממש שמונחים על הגדר, בנו להם מגדלים. והמגדלים האלה שימשו אותם אחר כך לפלישה, וראו את זה. זה פשוט, הם דיווחו לזה, לא אמור, טוב, נו, זה חבל שנדוש בזה, כי זה נורא מעצבן.
השאלה היחידה היא באמת, ופה ועדת חקירה תצטרך לבדוק את הדבר הזה, איפה זה נעצר? אם התצפיתניות אומרות שדיווחו, ומילאו דוחות מאוד מפורטים, 5 לפחות, לפחות רק בשנה האחרונה, 2023, ואם הסמדציות מאשרות שאכן הם קיבלו והעבירו, איפה זה נעצר? איפה הבן אדם שקיבל את זה?
אנחנו, אז רגע, זה השלב שבו אנחנו אומרים, הנה ראש אמן היום גם קיבל
אחרי המלחמה.
הכל ייבדק אחרי המלחמה, ובצורה מחמירה, בועז כהן, תודה.
תודה לכם.
קופמן איתנו?
איתכם.
אז במקום תוכנית של שעתיים, יש לנו 2.5 דקות שתסביר לנו עכשיו על הסיפור של עם דיה סבא, עם אחותו, והסיבוך הזה.
תראה, אני לא יכול לתקוף את דיה, קודם כל אשתו,
סליחה.
פרסמה את הפוסט הזה. אנחנו צריכים בכלל להבין את הנרטיב פה של הכדורגל הישראלי עם הערבים הישראלים. 44% מהכדורגל הישראלי מנוהל ובבעלות של קבוצות ערביות, אוקיי? הם הרוב כמעט בכדורגל בכל הדרגים, ממקצוענים עד ילדים. עכשיו, אנשים כותבים פוסטים, זה לא עזמי בשארה שמשתף פעולה עם האויב, כותבים פוסטים, זה באנשים שלהם, האחים שלהם, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, אין מה לעשות, זאת אומרת, אני לא יכול לבוא...
אבל חלק מההתמודדות זה למנוע הזדהות עם האויב, ודברי שבח לאויב, וברכות לחמאס על מה שהוא עושה.
אריאל, הפוסט הזה זה לא היה, מה שהיא כתבה גם בעזה, נהרגו 800 ילדים, תזכרו, גם סתם נהרגים ילדים, שוב, אני לא בא להלל אותה, לשבח אותה, אני רק אומר, זה הנרטיב, ואנחנו כרגע צריכים לחיות איתו, כי אין לנו מה לעשות, זה לא אנשים שמסיתים לטרור, כרגע.
קורה משהו הפוך, קופמן, בקרב ערבי ישראל, אני עוקב אחרי זה, וגם בעיקר בדרום, הבדואים בשוק, הם הרי הרגו להם 20+ איש, כולל נשים לבושות כמוסלמיות, הם מכינים עכשיו חבילות לחיילי צהל, דווקא קורה משהו הפוך, אבל יש את התופעה של הפוסטים, של אנשים שמזדהים עם, לא מזדהים, אבל אתה יודע, סימפתיה לילדים שנהרגים בעזה, זורם איתך, לא יודע מה לעשות עם זה.
יש לך לזה גם אנטיטזה על הקטע הזה, את קצין הגששים למשל, את הבדואי שחילץ...
לא, זה מה שאמרתי.
בטח.
ולכן את אלה צריך לתת צלשים, ואת האחרים צריך להעמיד לדין.
שוב, אני לא יודע אם יעמידו לדין, בוא נאמר שאני לא רואה איך מצד שני, גם התלהמות של שרים, אתה יודע...
לא, אין סיפור, אין סיפור של המדע לדין, אין סעיף שיכול, אתה יכול להעמיד לדין, מישהו שכותב גם בעזה מתים לדין. השאלה הגדולה, רגע, יותר גורם זה רוח אחר, השאלה הגדולה, מדברים על דיה סבא, אם זה יפגע לו בקריירה, ועל זה פוסט, קופמן יענה בזמנו, נכון. אבל נגמרה לנו התוכנית, קופמן, תודה, עורכים ומפיקים. אסף נבו, נכון, ויואב כהן, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל, ירון זיו, מיכל קדוש וליעזר בן יהודה, חדשות 12 אחרינו, נתראה מחר, אריה.
כן, ושמואל בן סימון, כן. תימשך המלחמה, לצערנו זה לא נגמר.
לא נגמר.